כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all was of badti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף מ"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם, מדי בוקר, וזאת במסגרת מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו לבית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אהבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, מדי שיעור, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול. בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד דף ממחת ממסכת בבא קמא. השאלה הראשונה הייתה, הכניס שורו לחצר בעל הבית וניזוק על ידי שור של אדם אחר. האם יש הבדל בין הכניס ברשות לשלא ברשות? והתשובה היא, לרבי טרפון שקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם אם הכניס ברשות, הרי זה חצר הניזק לפי שיקנה לו בעל הבית מקום בחצרו, וחייב נזק שלם, ואם הכניס שלא ברשות, חייב חג חצי נזק. שאלה שנייה, אישה שנכנסה שלא ברשות לטחון חיטים ולאפות בצק, ואכלה בהמתו של בעל הבית וניזוק, מה הדין ומדוע? התשובה, נכנסה לטחון חיטים פתורה, משום שהיה לה בהמה שלא תאכל. נכנסה לאפות בצק חייבת, כיוון שמגלה את זרועותיה, אין הבעלים יכולים למצוא שם, כדי לשמור על בהמתם. שאלה שלישית, הכניס שורו שלא ברשות והטיל גללים, וניזוק בהם בעל החצר. מה הדין ומדוע? התשובה, חייב בעל השור ואינו נפטר משום איש בור ולא שור בור, משום שכל דבר ששייך לו בשעת עשיית התקלה, ועליו לסלקו, נחשב כתקלה שלו ולא של שורו. אינו דומה לשורו שחפר ברשות הרבים, ששם החפירה אינה שלו. שאלה רביעית, נכנס שלא ברשות ונפל שורו לבור של בעל החצר והביש את מימיו, מתי חייב ומתי פטור? התשובה, הביש מחמת גופו חייב, הביש לאחר זמן מחמת ריח הנבלה, פטור כי זה גרמה באלמה. שאלה חמישית, באיזה אופן שייך שיהיה שור מועד לנפילה לבורות ולא סקלו כבר בפעם הראשונה שהרג? התשובה, כגון שהשור ראה עשב בפי הבור והלך לשם ונפל, שבזה אינו חייב סקילה על הריגתו. שאלה שישית ואחרונה, דף ממחת, לרבי שצריך שיקבל עליו שמירה במפורש, האם יש נפקמינה בכך שיאמר למכניס אתה תשמור? התשובה, לרבי טרפון שקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם, אם לא היה אומר לו לשמור, הרי בזה שאמר לו ייכנס, הרי הוא כמקנה לו מקום בחצרו והייתה זו חצר השותפים, ואינו חייב אלא חצי נזק. זהו מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה על דף ממחת, הדף אשר למדנו אתמול ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע י"ג בתמוז תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלו הוא דף ממ"ט ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממחת עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים שור שהיה מתכוון לחברו, והיכה את האישה ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח בזאת התורה, ונצליח. אדם המכה אישה מעוברת, ומחמת המכה הפילה את עוברה, חייב המזיק לשלם לבעל האישה דמי הולד. אמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ב, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה, ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. בלשון הכתוב מפורש החיוב הוא, אף כשנתכוון להכות את חברו והיכה את האישה שלו בכוונה. תבהר המשנה, אם דין שור שהיכה את האישה שווה בזה לדין אדם המכה את האישה, וכן תבהר המשנה כיצד שמין את דמי הולד שמחויב המכה לשלם לבעל. וטעם סמיכות המשנה הזו למשניות שלפניה, לפי ששנינו לאל שמכניס את שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, ונגח שורו של המכניס לשורו של בעל החצר חייב, ובמשנתנו משמיענו הטענה שלא זו בלבד שכששורו של ראובן התכוון לגח את שורו של שמעון ברשות הרבים והיקה את האישה ויצאו ילדיה שהוא פטור, אלא אפילו בתוך רשות בעל הבית עם שורו של המכניס נתכוון לגח את שורו של בעל החצר והיקה את האישה אפילו אשת בעל הבית ויצאו ילדיה, אף על פי כן פטור. עוד הסבר לסמיכות, כי משנתנו נסמכת למשנה לאיל שיש שפטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו, אלא שהמתין נתנה עד אחר שסיים לשנות את כל דיני קרן וחזר לבאר חומר של אדם כנגד חיובי שור. וכך אומרת המשנה בדף ממחת עמוד ב', שור שהיה מתכוון לחברו לגח שור אחר, והיקה שלו בכוונה את האישה המעוברת הסמוכה לו, ומחמת המכה יצאו ילדיה וברים שבמאה ומתו, בעל השור פטור מלשלם לבעל האישה את דמי הולדות. והוא הדין שמתכוון השור לגח את האישה הרי הוא פטור, כמבואר לבדף מבית עמוד א', שמה שנאמר גבי שור תם שהמית ונשכל ובעל השור נקי, היינו שאם השור היקה את האישה ויצאו ילדיה, בעל השור פטור מלשלם לבעל האישה את דמי הולדות. והגמרא לקמן בדף מבית עמוד א' תבאר את הטעם שנקת התן הדין השור כשהיה מתכוון לחברו ולא נתכוון להקות את האישה. אומרת המשנה, ואדם שהיה מתכוון להקות את חברו והיקה שלו בכוונה את האישה המעוברת הסמוכה לו, ומחמת המכה יצאו ילדיה ומתו, הרי המכה משלם לבעל האישה את דמי הולדות. ובברייתא לקמן בממתת עמוד א' תבהר, הברייתא שהמזיק חייב גם לשלם נזק וצער כמו שאר מקומות שהוא משלם את הדברים הללו. מבארת עכשיו המשנה כיצד משארין כמה משלם המכה בדמי הולדות. שמין את האישה אילו הייתה שפחה עומדת להימחר, כמה היא יפה, כמה הייתה שווה להימחר, עד שלא ילדה, כשהיא עדיין מעוברת שדמיה מרובין, כי מעוברת שווה יותר כיוון שרואים שהיא ראויה להוליד, או משום שבמשך ימי עיבורה היא חזקה יותר למלאכה שהעובר מחזק איבריה, ומתוך כך מעלים בדמיה, וכמה היא יפה, כמה היא שווה להימחר עכשיו משילדה שדמיה נפחתין אחר שילדה. את הדמים שנפחתה משוויה ישלם המזיק. נחלקו הראשונים בכוונת הגמרא לקמן בדף ממתת עמוד א', בביור השומה נזכרת במשנתנו. מדברי רשי לקמן, בדף ממתת עמוד א', בדיבור המתחיל דמי ולדות מבואר, שהמשנה מבארת אופן שומת דמי הולדות שאין שמין אותם בפני עצמם, אלא על גב מה שהוזקה האישה ממה שהייתה יפה כשהיא מעוברת. ואילו הפרישה מבאר, שכיוון שלפעמים אישה מפלת גם כן מעצמה בלא נגיפה והקעה, לכך אין מוטל עליו לשלם את כל דמי הולד, אלא בכמה אדם קונה אישה ערה ביוקר, כדי שאם תלד יהיה הולד שלו, שאין נותן בה כל הדמים, שמא תפיל ותישאר בידו ריקנית, והיינו פחת דמי הולדות שזיקתה לא תורה. אילו המאירי מבאר, שיש אומרים ששמים אילו הייתה שפחתו, כמה היה רוצה לשלם בשביל שלא תפיל וימותו הולדות. תוספות בדיבור המתחיל וכן, בדף ממזיין עמוד א' כותבים בשם רי, שבין לחכמים ובין לרבן שמעון בן גמליאל, שמים את הולדות בפני עצמם ולא על גב האישה, משום שכיוון שגוף האישה אינו ממון בעלים וגם לעניין שאר תשלומי חבלות אינו שלו, אינו ראוי לשום הולדות על גב האישה כמו ששמים את הולד על גב הפרה. ואין המשנה מבארת כלל את שומת הולד, אלא את שומת שבח הולדות. אומרת המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, אם כן לדבריך ששמים כמה נשתנית האישה בדמיה משילדה, נמצא שלא ישלם המזיק כלום. שהרי משהאישה יולדת אחר שהאישה יולדת עם משבחת ושוויה מרובה ממה ששוויה קודם שילדה, שמתחילה דמיה פחותים משום שמסוכנת היא למות בצער לידה, ובהכרח אין שמין כמה משתנה שוויה בין קודם שילדה לבין אחר שילדה, אלא שמין את הולדות עצמן כמה הם יפים להימחר, דהיינו שאם הייתה שפחה כמה היה אדם רוצה לשלם ולקנות את עוברה כשהוא במאה. מוסיפה המשנה, ובין לתנא קמא ובין לרבן שמעון בן גמליאל, נותן המכה דמי הולדות לבעל של האישה המוכה, שהתורה זיקתה אותם לבעל, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ב, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ואם אישה זו אין לבעל, מת בעלה, נותן המכה את הדמים ליורשיו של הבעל, ולא לאשתו. והגמרא לקמן תבאר אם הדין הזה הוא דווקא כשמת בעלה לאחר שחבל בה, אבל כשהיכה אותה לאחר שמת בעלה הרי הוא משלם לאישה, או שגם כשחבל בה לאחר שמת בעלה, משלם ליורשי הבעל. ואם האישה הזו הייתה שפחה ונשתחררה, כלומר, שפחה משוחררת הנשואה לעבד משוחרר ונתעברה ממנו, או שהייתה גיורת הנשואה לגר ונתעברה ממנו, וכשהוקטה, יצאו ולדותיה ומתו ומת הבעל בלא בנים, פטור המכה מלשלם דמי הולדות, שהרי דמי הולדות שייכים רק לבעל ולא לאישה, ועבד משוחרר וגר, כיוון שאין להם יורשים, המחזיק בנכסיהם זכה. והמזיק הוא קודם לכל אדם לזכות במה שבידו, ולכן הוא פטור. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ממחת עמוד ב' וסופה בדף ממתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, שור שהיה מתכוון לחברו והיקה את האישה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות. מדייק את הגמרא, טעם עדה מתכוון לחברו, דווקא כשנתכוון השור לגח את חברו והיקה את האישה פטור מדמי ולדות, אבל אם הוא מתכוון השור להקות את האישה, משלם בעל השור דמי ולדות. מקשה הגמרא, למה תאבת יופתה, דרבד אבר אבא, יש להקשות מכך על רבד אבר אבא, דאמר רבד אבר אבא להיל, בדף מבית עמוד א', שברים שנתכוונו להקות אישה ויצאו ילדיה, פטורים בעלי השברים מלשלם את דמי הולדות, משום שמיית הכתוב במילים בעל השור נקי לפטור שור מדמי הולדות. אם כך קושייה על רבד אבר אבא, מתרץ את הגמרא, אמר לך רבד אבר אבא, יוכל רבד אבר אבא לתרץ ולומר לך, אין לדייק ממשנתנו, שאם נתכוון השור להקות את האישה חייב בדמי הולדות. אלא הוא הדין דאפילו אם נתכוונו השברים לאישה נמי פטורים בעלי השברים מדמי הולדות. ועד הקטן עם השנינו דין פטור השור, בשור שהיה מתכוון לחברו ולא לאישה. איידה דקבאי למיתנה אגב שרצה אתן לשנות בסיפה. בדווקא דין אדם שהיה מתכוון לחברו ועיקה את האישה ויצאו ילדי המשלם דמי הולדות. משום דאחי כתיב קרא שבאופן זה הדין אמור בתורה. לכך קטן יראי שנה משנה אתן אגם בריש השור שהיה מתכוון לחברו ועיקה את האישה פטור מדמי הולדות. ולעולם, אף כשמתכוון השור להקות את האישה, הרי הוא פטור מדמי הולדות. מביאה הגמרא דין שור שהזיק הולדות שפחה. אמר רב פאפא אף ששנינו במשנתנו, ששור שהיכה את האישה אינו משלם דמי הולדות. מכל מקום, שור שנגח את השפחה המעוברת, ויצאו ילדיה, בעל השור משלם לאדוניה דמי הולדות. מה הייתה מה? אין לפוטרו מדמי הולדות של השפחה כשם שנפטר מדמי הולדות של האישה, משום ששור המזיק שפחה, הרי זה כחמרת מעברת באלמא ודאזיק. כמו שנגח השור חמורה מעוברת, שוודאי משלם בעל השור לבעליה דמי עוברה שהוא ממון הבעלים. שכן מצינו דאמר קרא נאמר בפסוק בספר בראשית. פרק כ"ב פסוק ה', כשהולך אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו על גבי המזבח, אמר לישמעאל בנו ולאליעזר עבדו, שבו לכם פה עם החמור. ודרשו שכוונת הכתוב במילים עם החמור, שאליעזר שהיה עבד כנעני, הוא מעם הדומה לחמור, דהיינו שאין עבד מתייחס אחר אביו, כשם שחמור אין לו יחס. ולכן, גם לעניין הזה כוולדות יש את הגר, ולכן מסתבר שגם בדמי הוולדות, אף על פי שחבל בה לאחר מיטת הגר, לא זכתה אישה בדמיהן. שכיוון שהקושייה היא על ידי הסברה שדין דמי הוולדות ודין דמי הנזק והצער הושבו בברייתא, אם כן כשהגמרא תרצה ומיד יפה ממתנית, אם כוונתה שדמי הוולדות דום ידי נזק וצער אינה הוכחה. וכשהגמרא תרצה והיא באה איתם לאחר מיטת הגר, משמע שכוונת הגמרא היא שלעולם דומי ההוכחה הזו. ולכך הוא צריכו לתרץ פני זכתה, שזה לא הגעה בדברי הברייתא, אלא הפירוש שזכה מי שיש לו זכות. מבררת הגמרא האם מצינו ששתי ברייתות נחלקו במחלוקתם של רבא ורב חיסדא. שואלת הגמרא להם הקטנאי, שמה רבא ורב חיסדא בעצם נחלקו במחלוקת התנאים? ואם כן, מדוע לא פירש כל אחד מהמוראים שהוא סובר קטנה שאמר זאת? כי הרי שנינו בברייתא, בת ישראל שניסית לגר ונתעברה ממנו וחבל באדם אחר בחיי בעלה הגר ויצאו ילדיה ומתו, נותן המזיק את דמי הולדות לגר שכן זיקתה התורה את דמי הולדות לבעל. אבל באופן שחבלו בה לאחר מיטת הגר ויצאו ילדיה ומתו ואין לגר יורשים, תני חדה בברייתא אחת שנינו שחייב המזיק לשלם לאישה את דמי הולדות, משום שכשמת הגר זכתה בולדותיה מן ההפקר, ותני חדה בברייתא שנייה שנינו שהמזיק פטור מלשלם את דמי הולדות, זאת משום שכשמת הגר לא זכתה האישה בוולדות אלא נשאו הפקר ולא נתחייב החובל כלום. מה אליו? האם לא מצינו אם כן שמחלוקת רבא ורב חיסדא כתנאי נינו? זה כמחלוקת שתי הברייתות. אם החובל בא לאחר מיטת הגר משלם לאישה או פטור לגמרי. משיבה הגמרא ואומרת אמנם לשיטת רבא הסובר שבמיטת הגר זכתה האישה בוולדות וחייב לשלם לה. ודאי תנאי. בכך יש לומר שנחלקו תנאים בדינו שאינו יכול לבאר באופן אחר דברי הברייתא ששנינו בה שהמזיק פטור. אלא לפי רב חיסדא הסובר שאחר מיטת הגר לא זכתה אישה בוולדות ופטור החובל מדמיהם מילי מתנאי, האם הוכרחו לומר שנחלקו שתי הברייתות בדינו והוא סובר כמו הברייתא שפותרת? מתרץ את הגמרא לא קשיא. לא קשה על רב חיסדא מהברייתא המחייבת לשלם לאישה, משום שרב חיסדא לא פטר אלא מדמי הולדות. וגם הברייתות הללו סוברות שהחובל בה לאחר מיטת הגר פטור מדמי הולדות. אלא נחלקו הברייתות בדמי שבח האישה מחמת הולדות. הרבנן, הברייתא ששנינו בה שפטור המזיק נשנתה כשיטת רבנן הסוברים שרק לבעל זיקתה התורה את שבח הולדות. הברייתא ששנינו בה שחייב לאישה נשנתה כשיטת רבן שמעון בן גמליאל, שהוא סובר שכשחבל בה בחיי הגר חולקים את דמי השבח הולדות בין הבעל והאישה. ולכך שנינו שאף כשמת הגר כיוון שהאישה קיימת, לא נפטר החובל מלשלם לאישה את חלקה בדמי שבח הולדות, כמו בחבל בה בחיי הגר. אבל רבא לא יכול לתרץ זאת, כיוון שהוא סובר שכשמת הגר זכתה האישה בדמי הולדות מן ההפקר, כיוון שהיא מעוברת ומוחזקת בהם. אם כן, ודאי בשבח הולדות שזהו גופה ממש, תזכה האישה בחלק בעלה הגר מן ההפקר. שואלת הגמרא, אם הברייתא הזו שחייב לשלם לאישה בשיטת רבן שמעון בן גמליאל נאמרה, מה איריה, מדוע דין הברייתא נאמר דווקא בחובל בה לאחר מיטה של הגר, ואלו אפילו כשחבל בה מחיים בחיי הבעל ויצאו וילדיה ומתו, נמי אית לפלגה. גם כן זוכה האישה במחצית מדמי שבח הולדות. מיישבת הגמרא, אמנם כשחבל בה מחיים בחיי הבעל, התלפלגה. זוכה האישה במחצית מדמי שבח הולדות, שהרי בעלה גם כן זוכה בו. אבל הברייתא באה להשמיע לנו שכשחבל בה לאחר מיתה של הגר, זכתה האישה בכולי בכל דמי השבח. שכיוון שמת הבעל, זוכה האישה גם בחלק של בעלה, ומשלם החובל את כל דמי השבח לאישה. והיא באה את אימה, מיישבת הגמרא את הברייתות לפי רב חיסדא באופן אחר, אם תרצה תיישב, שלא נחלקו הברייתות בדינו של רב חיסדא, ושתי הברייתות צוברות, שאף כשחבל בה לאחר מיתת הגר, לא זכתה האישה בדמי הולדות, ופטור החובל מלשלם אותם. ואין צריכים לומר שברייתא אחת נשנית כרבן שמעון מגמליאל, והברייתא האחרת כרבנן, אלא הווה, שתי הברייתות נשנו כשיטת רבן שמעון מגמליאל הסובר, שזכאית האישה במחצית דמי שבח הולדות. ולכן כאן, בברייתא שנתבאר בה, שהחובל אחר מיתת הגר משלם לאישה, היינו בשבח הולדות שמשלם את כולו לאישה, כי כיוון שמת הבעל ונכסיו הפקר, זוכה האישה גם בחלק בעלה בשבח הזה. ואילו כאן הברייתא ששנינו בה שהמזיק פטור, היינו בדמי הולדות שלא זיכתה תורה את דמי הולדות אלא לבעל. כיוון שמת הבעל ואין לו יורשים, אף אם חבל בה לאחר מיתת הבעל, זכה המזיק ונפטר מדמי הולדות. עכשיו מבארת הגמרא את החילוק בין דמי שבח הולדות שהאישה זוכה בהם אחר מיתת הבעל, לבין דמי הולדות שאינה זוכה בהם. שואלת הגמרא, אמרי, שאלו בני הישיבה, מדוע סבר רב חיסדא שאין האישה זוכה בדמי הולדות אחר מיתת הבעל? ואלו מדברי הברייתא לעניין שבח הולדות, שבחבל בה לאחר מיתת הגר זוכה האישה בכל דמי שבח הולדות, אף על פי שאם היה חובל בה בחיי הגר לא הייתה זוכה אלא במחצית מדמי השבח של הולדות, לשמה נלמד מכך לעניין זכות האישה בדמי הולדות, שאף שכשחבל בה בחיי הגר אין האישה זוכה בהם, אבל כאשר חבל בה לאחר מיתתו, תזכה בהם כמו שזכתה במחצית מדמי שבח הולדות שהיה של בעלה. ואף שרק בדעת רבן שמעון בן גמליאל מצינו זאת, שהוא סובר שבחיי הגר זוכה האישה במחצית שבח הולדות ואחר מיתתו היא זוכה בכולו. מכל מקום, מדי רבן שמעון בן גמליאל, לשמה לרבנן, נלמד שגם לרבנן הסוברים שכשחבל בה בחיי הבעל הגר, שבח הולדות הוא רק של הבעל, אבל כשחבל בה לאחר מיתת הגר, יהיה הדין שהאישה זוכה בדמי הולדות ובשבח הולדות. איך נלמד זאת? כשם שלשיטת רבן שמעון בן גמליאל זוכה האישה לאחר מיתת בעלה, בכל מה שהיה שייך לבעל, שהרי לא נחלקו חכמים על רבן שמעון בן גמליאל, בעניין זכיית האישה במה שהיה ראוי לבעל לזכות. ומדוע סבר רב חיסדא שאין האישה זוכה בדמי הולדות כשחבל בה לאחר מיתת הגר? מיישבת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה לתרץ, לא, אין לדמות דין שבח הולדות לדין דמי הולדות, משום שרק בשבח האישה מחמת הולדות כיוון דשי חיידה בגוויו, שאף בחיי הגר יש לאישה זכות בשבח הולדות, לכך כשחבל בה לאחר מיתת הגר, זכיה זוכה האישה בהו בחולו, בכל דמי שבח הולדות. אבל גבי דמי הולדות, כיוון דבחיי הגר לא שייך הידה בגוויו, אין לאישה זכות כלל בדמי הולדות ורק הבעל זוכה בהן, אילכך כשחבל בה לאחר מיתת הגר, לא זכיה בהו כלל, לא זכתה האישה כלל בולדות ובדמיהם, אלא הם הפקר והמזיק פטור מלשלם את דמי הולדות. אומרת עכשיו הגמרא, אגב, שנתבאר במשנתנו דין זכיית המזיק בדמי הולדות של גר שמת, משום שהם הפקר, מביאה הגמרא דינים נוספים בזכייה מנכסים של גר שמת. באי מיני שאל רב יאי וסבא מרב נחמן, שאל את רב נחמן, ישראל המחזיק בשטרותיו של גר, דהיינו, גר יפקידם קודם איתתו אצל ישראל שמחזיק בהם עכשיו, והוא מחזיק בשטר ששיאבד בו ישראל אחרת קרקעותיו לגר, וכעת מת הגר, מהו? מה דין זכיית המחזיק בנייר של השטרות הללו? האם מן דמחזיק בשטר האדם שמחזיק בשטר שיש בו זכות ממון רק הדעת הדערה הוא דמחזיק? על דעת לזכות בקרקע משועבדת בשטר הוא מחזיק, ובערה לא אחזיק, והרי אינו מוחזק בקרקע ולכך אין לו זכות בקרקע. ושטר הנמי לא קנה, וגם את נייר השטר הוא לא קנה משום דלאו דעת השטרה, אין דעתו לזכות בשטר, בנייר, ואם בא ישראל אחר והחזיק בנייר כנאו, או דילמה או שמה נאמר, דעת אינה מהשטרה, שנתכוון גם לזכות בגוף השטר, ולכך זכה בו בהחזקתו. אמר לי, שאל רב נחמן את רב יאיבה סבא, אני מורי, ענייני אדוני, איך אפשר לצדד שנתכוון המחזיק לזכות בגוף השטר? וכי נאמר שבכדי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? הוא צריך את השטר כדי לקשור ולסתום את הפתח של הצלוחית למעלה? לכך הוא צריך את הנייר, הרי ודאי אין כוונתו להחזיק, אלא כדי לזכות בקרקע על ידי השטר. אמר לי, השיב רב יאיבה סבא לרב נחמן, אכן הסתפקתי בעניין הזה, אם יכול המחזיק לומר נתכוונתי לזכות בגוף הנייר כדי לצור ולצור, אף שאין לו שום צורך בזה אלא לצור על פי צלוחיתו. מביאה הגמרא דין משכון של ישראל שהיה מונח ביד הגר ומת הגר. אמר רבא, משכונו של ישראל ביד גר, לבא ישראל מעות מהגר והניח לו ישראל משכון על הלוואתו, ומת הגר ונעשו נכסיו הפקר, ולאחר שמת הגר בא ישראל אחר והחזיק בו במשכון של ישראל, בית דין מוציאים אותו את המשכון מידו של המחזיק בו ומחזירים אותו ללווה. מה היא טעמה? מה הטעם שלא מועיל תפיסת הישראל האחר במשכון? כיוון דמית לגר פקע לשיעבודה, נפקע השיעבוד שהיה לגר על הישראל במשכון הזה מחמת ההלוואה, וחזר המשכון לרשותו של הלווה, ואין הישראל יכול לזכות בו. מוסיפה הגמרא לבאר דין משכון של גר שהיה מונח ביד הישראל ומת הגר. משכונו של גר ביד ישראל לבא גר מעות מישראל והניח לו הגר משכון על הלוואתו, והיה שווה יותר מכדי הדמים שילבה לו הישראל עליו, ומת הגר ונעשו נכסיו הפקר, ולאחר שמת הגר בא ישראל אחר והחזיק בו במשכון של הגר, הדין הוא שזה המלווה קנה במשכון זכות כנגד מעותיו שילבה לגר, וזה המחזיק במשכון קנה את השאר, מה ששווה המשכון יותר מהמעות שהיה הגר חייב לישראל. שואלת הגמרא, ועמי, מדוע זכה המחזיק במשכון מה ששווה המשכון יותר ממעות ההלוואה? והרי המשכון היה מונח בחצרו של המלווה בשעת מיטת הגר. ואם כן, תקנה לי חצרו של המלווה את המשכון למלווה. דאמר רבי יוסי בר רבי חנינא, חצרו של אדם קונה לו דברי הפקר המונחים בחצרו, גם שלא מדעתו, גם כשלא מתכוון לזכות בהם. תרצת הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה אחר במאי עסקינן. הדין הזה אמור באופן דלייטה שהמלווה אינו מצוי בעיר, ולכך אינו יכול לזכות במשכון על ידי חצרו. משום שרק כל איך דעית לדידי, שהמלווה מצוי בעיר, דיבאי מקני מציקני. שאם היה המלווה רוצה לזכות במשכון, היה יכול לזכות בו, אז כאן ילנה מחצרו, יכול החצרו לזכות לו. אבל כל איך דלייטה לדידי שהמלווה עצמו אינו מצוי בעיר, ואין נמצא, דיבאי הוא למקני, שאם היה המלווה רוצה לקנות את כל המשכון, לא מציקני. לא היה יכול לקנותו, כיוון שאינו מצוי סמוך למשכון, לכן חצרו נמי לא קניה. גם על ידי חצרו הוא לא קונה את המשכון, משהו שווה יותר מהחוב, אלא כנגד מעותיו זכה מחמת השיעבוד שהיה לו על נכסי הגר. ובעוד אופן מתרצת הגמרא, והלכת ההלכה הזו שהמחזיק קנה את מה ששווה המשכון יותר מהחוב, נאמרה באופן דלייטה בחצרו, שאין המשכון בחצרו של המלווה בשעת מיטת הגר. דלא קנה, שאז הוא לא קונה בקניין חצר את מה ששווה המשכון יתר על חובו. אבל אם היה המשכון בחצרו בשעת מיטת הגר, קנה המלווה את כל המשכון על ידי קניין חצר, כי חצרו קונה לו שלא מדעתו. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף ממתת עמוד ב'. המשניות הבאות עוסקות בדיני נזקי בור. הוא אחד מאבות נזיקין כאמור בתורה בספר שמות פרק חפה לפסוקים למד ג' ולמד ד', שם נאמר, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. המשנה שלפנינו תבאר שהחיוב הוא בין כשחפר הבור ברשות הרבים, ובין כשחפרו ברשות היחיד באופן שאחרים יכולים להינזק בו. ובגמרה נמצא שזה מחלוקת תנאים. אומרת המשנה, חופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, החופר בור באלכסון שעומקו ברשות היחיד ופתחו פתוח לרשות הרבים, או שחפרו ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד שעומקו ברשות הרבים ופתחו פתוח ברשותו של החופר, והפקיר רשותו שסביב פתח הבור, ולכך נכנסים שם הרבים ברשות, וכן אם חפר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד אחר השייכת לו, והפקיר רשותו שסביב פתח הבור, בכל אלו הבורות חייב החופר על נזקי הבור. המאירי מתקשה במציאות חפירת הבור במשנתנו, שהרי בלשון המשנה משמע שהתחיל את חפירת הבור ברשות היחיד ואחר כך פתחו לרשות הרבים. ולכך אי אפשר לפרש כפשוטו שחפר בור ברשות הרבים והעמיקו באלכסון לרשות היחיד. ולכן הוא מפרש שמדובר שהייתה רשות היחיד גבוהה וחפר מצידי גובהה באלכסון. ונראה שכוונתו שחפר כלפי מעלה עד שפתח את פתח הבור ברשות הרבים הסמוכה וגבוהה כמותה. וכן במקרה השני במשנתנו שחפר ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, שם מדובר שהייתה רשות הרבים גבוהה וחפר מצידי גובהה באלכסון עד שפתחה ברשות היחיד הסמוכה. עוד מפרש המאירי במקרה השני של משנתנו באופן אחר, שחפר ברשות הרבים והמשיכו ופתחו ברשות היחיד ושוב סתם את הפתח הפתוח לרשות הרבים. כותב הפני יהושע שסדר הדינים במשנה נשנו בדרך שלא זו אף זו. התנה התחיל בדין החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, שיש בזה שני סיבות לחייבו, שהרי חלל הבור ברשותו ואינו יכול להיפטר בטענת קרקע עולה מזיקתך, וגם גוף התקלה והיינו פתח הבור נעשה באיסור גמור, שהרי פתחו לרשות הרבים. לאחר מכן שנה התנה דין חופר ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, שיש בו רק סיבה אחת, שהתקלה נעשתה באיסור שחפר בחלל רשות הרבים, אבל מאידך, הרי זה בור שאין לו בעלים ויכול לטעון קרקע עולה מזיקתך. וכן, הפתח שהוא התקלה ברשותו, ואף שהפקיר את רשותו, הרי בידו לטעון שלא הפקירו על מנת להתחייב בנזקיו, או שלא היה לך להתקרב יותר מדי לבור. ולאחר מכן שנה תנא הדין חופר ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד, שבין עצם החפירה ובין התקלה הפתח נעשו ביתר גמור בזמן שחפר. לדברי רש"י מדובר שחפר ברשותו ורק אחר כך הפקיר רשותו, ולדברי התוספות שחפרו ברשותו הסמוכה לרשות הרבים, ואין התקלה מצויה כל כך כמו ברשות הרבים ממש, ובכל זאת חייב כיוון שעלולים אחרים להינזק בו. זוהי המשנה שלנו בדף ממתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שחיוב החופר בור בנזקיו, ובין אם חפרו ברשות הרבים ובין אם חפרו ברשות היחיד והפקיר רשותו שמסביב. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו תנאים בזה. תנו רבנן, החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, או שחפר ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, חייב, שכיוון שהפתח שהוא התקלה פתוח ברשות הרבים, הרי זה כאילו חפרו כולו שם. וזהו בור האמור בתורה לחיוב. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, חפר בור ברשותו והפקיר רשותו שסביבות הבור, כדי שיוכלו הרבים להיכנס לשם, ולא יפקיר בורו, אלא הרי הוא עדיין בעלים על הבור עצמו. זהו בור האמור בתורה לחיוב. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע הוא נקט דווקא כך ולא כשיפקיר גם בורו. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים בפירוש מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. והמוראים נקטו בקיצור בור ברשות הרבים או ברשות היחיד, ולא הגדירו מקום חללו ופתחו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל החופר על פי פירושו של המהרש"א, שכלל סוגייתנו הוא שדין הבור נקבע לפי מקום פתחו, שהרי שם התקלה, ולכן גם אם חלל הבור וקרקעיתו ברשות היחיד, כיוון שפתחו ברשות הרבים נקרא בור ברשות הרבים, וכן להפך. אומרת הגמרא, אמר רבא, בחופר בור ברשות הרבים כולה אלמה לא פליגי, לא נחלקו כולם דמחייב, שהוא חייב. מה הייתה, מה הטעם לכך? משום דאמר קרא, אמר הפסוק לגבי חיוב בנזקי בור, וכי יפתח איש בור, דהיינו פתח את כיסוי הבור שחפרו מישהו אחר, ומוסיף הכתוב, או כי יכרה איש בור, דהיינו שחפר בור חדש. בשני האופנים הללו הוא חייב על נזקי הבור, ולכאורה המילים או כי יכרה מיותרות, שהרי אם על פתיחה של כיסוי בור חייב, על קריאה של בור מתחילתו לא כל שכן שחייב, אלא בא כתוב ללמדך שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו האחריות לנזקי הבור. כלומר, אין מדובר בבור שהחיוב על נזקיו מחמת בעלותו עליו, אלא המחייב הוא מעשה פתיחת וקריאת הבור, ואף שאינו ברשותו כלל אלא ברשות הרבים. ובחידושי רבינו יונתן מילוניל הוא מבאר את כוונת הגמרא, שהכתוב מלמד שמדובר בבור שהפשיעה היא בעצם הפתיחה והקריאה, ואם כן בהכרח מדובר בבור ברשות הרבים, שהרי בבור ברשות היחיד עצם החבירה עדיין אינה פשיעה, כי היא לא גורמת נזק לאחרים, ואחריותו על נזקי הבור חלה רק כשמפקיר רשותו שסביב בורו. ממשיך רבא ואומר, לא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלא בבור שחפרו ברשותו והפקיר את רשותו שסביב בורו. רבי עקיבא סבר בור ברשותו נמי חייב, דכתיב בעל הבור ישלם, והלשון הזו מורה, דבבור דאית לבעלים כאמר רחמנה, בור שיש לו בעלים אמרה התורה לחייב בנזקיו, דהיינו, כשיפקיר רשותו שסביב בורו. רבי ישמעאל סבר, בבור ברשותו פטור, ואף שיפקיר רשותו, כיוון שיכול החופר לטעון לא הפקרתי את רשותי, כדי להתחייב בנזקי הבור. ואין להוכיח מלשון הפסוק בעל הבור, כיוון שאין הכוונה לבעלות ממונית על גוף הבור, אלא הכוונה בעל התקלה, כלומר גורם התקלה והעזק, והיינו חופר הבור. אומר הפני יהושע, שרשי הוא צריך לטעם הזה, שגם בור ברשות הרבים אמור בתורה לחיוב ולא רק בור ברשותו, רשי לא מפרש שפטור מחמת שבכתוב מדובר בבור ברשות הרבים, משום שהלימוד על עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה בעלו אין מלמד שיש יותר לחייבו באופן הזה, אלא הלימוד הוא שאפילו באופן שאין לחייבו מחמת בעלותו על הבור, די בכך שהוא חפרו או פתחו כדי לחייבו. אם כן, כל שכן שיש לחייבו כשהוא גם בעל הבור וגם חפרו. לכן הוא צריך רש"י לפרש את טעם הפטור. ואילו תוספות בדיבור המתחיל בבור, מפרשים שהפטור הוא מחמת שיכול החופר לטעון, אף שיש לך רשות להילך סמוך לבור, מכל מקום לא היה לך להתקרב כל כך לרשותי שטיפול בבור. שואלת הגמרא, אלא מהי זהו בור האמור בתורה דאוסיפה כאמר רבי עקיבא שמשמעו זהו ולא אחר? ואלו לדברי רבא, רבי עקיבא סובר שגם בור ברשות הרבים אמור בתורה לחיוב ולא רק בור ברשותו. ומה שאוסיף זאת רבי ישמעאל, מובן לדברי רבא שכוונתו למעט שדווקא בור ברשות הרבים זהו בור שחייבה עליו התורה, אבל לא בור ברשותו. מתרצת הגמרא, אין כוונת רבי עקיבא למעט זהו ולא אחר, אלא כוונתו לטעון לרבי ישמעאל, מדוע פתרת בבור ברשותו? ולא זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לתשלומין, כלומר, זהו הבור שנזכר בתורה בחיוב התשלומין, וכפי שדרשנו מהמילים, בעל הבור ישלם. ובשונה מבור ברשות הרבים שנזכר במעשה איזה כי יכרה איש בור, ולא בכתוב המחייבו בתשלומים. ולדברי רבה יש להעמיד את משנתנו שחייבה בין בבור ברשות הרבים ובין בבור ברשות היחיד כשיטת רבי עקיבא. דעה שנייה בביור מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שיטת רבי יוסף. רבי יוסף אמר, בבור שחפרו ברשות היחיד והפקיר רשותו שסביב בורו, כול אלמא לא פליגי, כולם אינם חולקים דמחייב, שהאדם חייב. מה היא טעמה? שהרי בעל הבור ישלם, אמר רחמנה. אמרה התורה ומבואר, דבבור דעית לבעלים עסקינן. במקרא הזה אנו עוסקים בבור שיש לו בעלים, וזה המחייבו בתשלומים. אלא כי פליגי, באיזה בור נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל? בבור ברשות הרבים. רבי ישמעאל סבר, בור ברשות הרבים נע מחייב, מי שחפר אותו חייב בנזקיו, משום דכתיב נאמר בפסוק, שני אופנים לחייב בנזקי הבור, כי יפתח איש בור וכי יכרה איש בור. המילים כי יכרה מיותרות, שהרי אם על פתיחה של כיסוי בור חייב, על קריאה של בור מתחילתו לא כל שכן שחייב, אלא בא כתוב ללמדך שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה בא לו האחריות לנזקי הבור, אף אם אין הבור ברשותו כלל אלא ברשות הרבים. ורבי עקיבא סבר שלא חייבה תורה בחפר בור ברשות הרבים, והפסוק מדבר רק בחפר בור ברשותו, שאז יש לחייבו מחמת בעלותו על הבור, וממונו הוא שיזיק. ומה שדרש רבי ישמעאל מהאיתור של המילים כי יכרה, משיב רבי עקיבא, אנו, מצרח צריך, שני האופנים נצרכים להיכתב ואין כאן איתור. מדוע? די כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק כי יפתח איש בור ולא יחסנו, והיינו למדים לחייב קורא בור חדש מקל וחומר, אבי אמינה, היה עולה על דעתי לומר, פותח הוא דסגי לבכיסוי. הייתי אומר שרק מי שפתח בור קיים, די לו בכיסוי הבור, כדי להיפטר. כפי שהוסיף הכתוב, אלו יחסנו, משמע שאם כיסה הוא כראוי ונשבר הכיסוי וניזוקו בו, פטור. שהרי הוא לא חפר את הבור, הוא רק פתח את פתחו. אבל הקורא בור חדש, לא סגי להיפטר מנזקי הבור בכיסוי לבד. לא יספיק לו להיפטר מנזקי הבור בכיסוי לבד, אלא עד טיימלי, עד שיסתום את כל חללו באפר. עד אז הוא יהיה חייב בנזקיו. ולכך הוסיפה התורה, וכי יכרה איש בור ולא יחסנו כדי ללמדנו, שאף הקורא בור מתחילתו אינו חייב עליו, אם כיסאו. שואל המהרש"א, איך היינו טועים לסבור כך, ועלו כיוון שחיוב קורא נלמד בקל וחומר מפותח, אם כן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון? וכשם שבפותח נפטר מחיובי הבור עם כיסאו, כך גם קורא ייפטר בכיסוי בלבד. תרצים האחרונים, שאף אם נאמר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, שאי אפשר לחייב אותו יותר מהמלמד, מכל מקום יש ללמוד שכשם שפותח צריך לתקן מה שקלקל כדי להיפטר מנזקי הבור, דהיינו לחסותו, כך גם קורא מחויב לתקן מה שקלקל ולהחזיר את המצב לקדמותו. ועל כן לא מספיק כיסוי, אלא צריך דווקא לסותמו. לכך הוא צריכה התורה לכתוב גם כי יכרה, כדי ללמדנו שגם בזה אין מתחייב, אלא אם כן ולא יחסנו ואין צריך לסותמו לגמרי כדי להיפטר. וכן אומרת הגמרא, היא כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק כי יכרה איש בור ולא יחסנו, אבי אמינא קריאהו דבאי כיסוי, הייתי אומר שרק קורא בור חדש צריך לחסותו, וכל שלא כיסה הוא חייב בנזקיו. וזאת למה? משום דעבד מעשה, משום שעשה מעשה חפירת בור. אבל פותח בור קיים דלא עבד מעשה חפירת בור, שהוא לא עשה מעשה של חפירת בור, אם השם הנאמר דכיסוי נמי לא באי, גם כיסוי לא יצטרך, ואף אם לא כיסה הוא פטור מנזקיו. לכך כמה שמלה, נשמענו הכתוב כי יפתח, שגם הפותח כיסוי של בור קיים, ומישהו הוזק, הוא חייב בנזקי הבור. ולמרות שמדובר בבור ברשותו, ואמרו לאל בדף ממחת עמוד א', שאף על בור שחפר, שור של אחר, חייב בעל החצר מחמת שהיה לו לסותמו ולא סתמו, ואם כן איך אפשר לטעות ולומר שהפותח כיסוי יהיה פטור, והרי כיוון שברשותו נמצא בור פתוח עליו לסותמו, יש לומר שכל מה שאמרו לאל, היינו רק אחר שכתבה התורה גם כי יפתח, ולמדנו מכך שיש לחייבו גם בלא חפירת הבור, אלא עצם הנחת הקלה ברשותו מחייבת. שואלת הגמרא, ואלא מהי זהו בור האמור בתורה דאוסיף וכאמר רבי ישמעאל שמשמעו זהו ולא אחר? ולא, לדברי רב יוסף, רבי ישמעאל סובר שגם בור ברשותו אמור בתורה ולא רק בור ברשות הרבים, וזה שאוסיף זאת רבי ישמעאל לדברי רבא זה מובן שכוונתו למעט שדווקא בור שיש לו בעלים זהו בור שחייבה עליו תורה, אבל לא בור ברשות הרבים. אבל השתתו של רבי יוסף, שרבי ישמעאל סובר שגם בור ברשותו אמור בתורה ולא רק בור ברשות הרבים, מה זה התוספת זהו בור האמור בתורה? משיבה הגמרא, אין כוונתו למעט זהו ולא אחר, אלא כוונתו לטעון לרבי עקיבא, מדוע פתרת בבור ברשות הרבים? והלא זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לנזקין. כלומר, הוא הבור שנזכר בכתוב במעשה הנזק, כפי שלמדנו, מכי יפתח וכי יכרה. והמשך הכתוב הוא, ונפל שם שור או חמור. בשונה מבור ברשותו שנזכר רק בכתוב המדבר בעניין תשלומים, בעל הבור ישלם. ולדברי רב יוסף יש להעמיד את משנתנו שחייבה בין בבור ברשות הרבים ובין בבור ברשות היחיד כשיטת רבי ישמעאל. מקשה הגמרא על פירושו של רב יוסף במחלוקת התנאים. מי טבעי, שנינו בברייתא, החופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד ונפלו בו דרך פתחו שברשות היחיד, פטור. אמנם אם נפלה תקרת הבור ברשות הרבים ונפל דרך שם, חייב החופר, שרי בור ברשות הרבים הוא. ראינו באופן שלא עשה כראוי שתוכל לעמוד בפני בהמה המהלכת על גבה. אבל אם כיסה כראוי ונשברה התקרה באונס, פטור, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד א'. אם כן נאמר בברייתא החופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד ונפלו בו דרך פתחו שברשות היחיד, פטור. ואף על פי שאינו רשאי לעשות כן לחפור בעומק רשות הרבים, לפי שאינו סין חלל תחת רשות הרבים, מכל מקום אינו חייב בנזקי הבור כיוון שפתחו ברשותו. וסברה הגמרא שכוונת התנא לפטור גם באופן שהפקיר רשותו ונכנסו ברשות, משום שלא חייבה תורה אלא בבור ברשות הרבים. מוסיפה הברייתא, אבל החופר בורות עגולים או שיחין, בורות ארוכים וצרים, או מערות חפירות מרובעות מקורות, אלא שיש בתקרה פתח שאפשר ליפול דרכו, שהעומק חפור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב בנזקי הנופל שם. ועוד דין מביאה הברייתא, והחופר בורות ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, ודומה לחופר ברשותו והפקיר סביבות הבור, שפתר התנא ברישא לפי מה שהבינו כעת, שאז הוא לא יכול לטעון מה לך ברשותי שהרי יפקירה, וגם בזה כך הוא הדין, שהרי דרך הרבים לילך על שפת הבור הנמצא ברשות הרבים, כגון אילו החופרים בורות בגבול רשותם הסמוכה לרשות הרבים לצורך הנחת אושין יסודות לחומת ביתם, פטור. ורבי יוסי ברבי יהודה מחייב בחופר לאושין ליסודות לחומות הבית, עד שיעשה מחיצה גבוהה 10 טפחים לפני החפירות, או עד שירחיק את החפירות לתוך רשותו ממקום דריסת רגלי אדם, וממקום דריסת רגלי בהמה 4 טפחים, ויש שגורסים 4 אמות. ומבארת הגמרא את הקושייה. הנה לכאורה, דברי הרישא והסיפא סותרים זה את זה. ברישא משמע, שבכל אופן שחפר ברשותו, אף שיפקיר רשותו שסביב הבור ומהלכים שם בהתר, פטור. ואילו בסיפא מבואר, שהחופר ברשותו לאושין, ליסודות, פטור. ומשמע, תמה דפטור, הוא רק משום שחפר לאושין, שדרך העולם לחפור בורות כאלו, ולא פשע בחפירתם. אבל אם הוא חפר ברשותו סמוך לרשות הרבים לאו לאושין, אלא בור סתם, חייב. ומעטה, אמני, כשיטת מי שנויה הברייתא הזו? בישלמה לרבא, אמנם לדעת רבא שפירש שמחלוקת התנאים היא בבור ברשותו, אפשר לדחוק ולהעמיד, שהרישא שפטרה בבור ברשותו, בכל אופן ובכל מצב, שנויה כשיטת רבי ישמעאל, הפוטר בבור ברשותו. וסיפה שלא פטרה אלא בחופר לאושין, בחופר לשם יסודות, שנויה כשיטת רבי עקיבא המחייב בבור ברשותו כשהפקיר רשותו מסביב, ולשיטת רבי עקיבא בחופר לאושין גם לשיטתו יהיה פטור כיוון שדרך לחפור כך. אלא לרב יוסף שפירש שמחלוקת התנאים היא בבור ברשות הרבים, אבל בבור ברשותו מודים כולם שחייב, בשלם הסיפה שמשמע שהחופר ברשותו סתם חייב, דברי הקולי, זה מובן. אלא רישא שפטרה בבור ברשותו בכל אופן, מני כשיטת מי שנויה, והרי לא כרבי ישמעאלי ולא כרבי עקיבא, שהרי לדעת שניהם חייב בבור ברשותו. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב יוסף, רב יוסף יוכל לתרץ ולהסביר לך, כולה כל הברייתא כדברי הכל היא שנויה. וצריך להדגיש ולציין שלא דווקא כולה, שהרי מציאתה, הדין האמצעי שחייבה בבור ברשות הרבים בהכרח שנויה בדעת רבי ישמעאל. לשיטת רב יוסף, שהרי רבי עקיבא לא חייב לשיטתו אלא בבור ברשותו. אם כן, הרישא והסיפא כדברי כולם ישנויה, ולכן לא פטר התנא בסיפא בבור ברשותו, אלא בחופר לאושין, אבל בחופר ברשותו סתם, והפקיר רשותו מסביב, חייב. מה ששנינו ברישא שחופר בור ברשותו פטור, מדובר באופן שלא יפקיר לו רשותו שסביב בורו, ולא את בורו, ולכן פטור, שטוען לנופל בבור, מה לך ברשותי. מוסיפה הגמרא, אמר רב אשי, אשתא דאוקימתא, כעת שהעמדת את הברייתא לפי רב יוסף לדברי הכל, אם כן, לפי רבא נמי, לא תוקמה כתנאי, לא תעמידנה כשני תנאים, רישא כרבי ישמעאל וסיפא כרבי עקיבא, אלא מי דרישא כרבי ישמעאל? סיפא נמי כרבי ישמעאל. אם הרישא היא כשיטת רבי ישמעאל, הסיפא היא גם כשיטתו, ומה שמשמע בסיפא, שטעמה, הטעם שפטור החופר ברשותו הוא רק משום, דחפר לאושין, חפר ליסודות, החפר סתם, ולאו לאושין חייב, היינו בחגון דארבע חרבוכי לרשות הרבים, שהרחיב את החפירות לרשות הרבים. וכיוון שחלק מן הבור הוא ברשות הרבים, גם רבי ישמעאל הסובר שאין חיוב בבור ברשותו, מודה שחייב באופן הזה. ורק בחופר לאושין פטור, כיוון שדרך העולם לחפור כך. שואל הרשב"א, למרות שתקנת העולם היא לחפור לאושין, מכל מקום צריך להתחייב בנזקים, כיוון שחפר ברשות הרבים? כמו שמבואר, במסכת בבא מציע לעניין מוציא זבלו ברשות ביידין. יישב הרשב"א שאפשר שחפירה לצורך יסודות נצרכת ביותר ליישוב המדינה, וכולם נצרכים לזה, ולכן מסכימים כולם שיהיה החופר פטור מנזיקין. מקשה הגמרא מברייתא אחרת על פירושו של רב יוסף. מי טבעי שנינו בברייתא החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב בנזקי הבור, אבל אם חפרו ופתחו ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, פטור, כגון שהפקיר חלק מרשותו לרשות הרבים וחפר שם בור, וכיוון שהפקיר רשותו, חייב בנזקי הבור. וצריך לומר שלא יפקיר את מקום הבור רק סביבותיו, שאם יפקירו, הרי זה כבור ברשות הרבים, לשיטת רשי, כמבואר בתחילת העמוד. אבל הבח מגיע את דברי רשי, ולפי הגעתו כוונת רשי לפרש כפשוטו שחפר ברשותו הסמוכה לרשות הרבים, ודומה לחפר ברשותו ויפקיר רשותו שסביב הבור. אם כן, שואלת הגמרא, בישלם הרישה, הרישה שנויה כרבי ישמעאל המחייב גם בבור ברשות הרבים? אלא סיפה שפטרה בחופר בור ברשותו, מאני כשיטת מי ישנויה? ולא לא כרבי ישמעאלי ולא כרבי עקיבא, שרי לדברי שניהם יש לחייב. מדרצת הגמרא, אמר לך, יוכל רב יוסף להשיב ולומר לך, יש להעמיד את הסיפה בחופר לאושין ודברי הקולי כמבואר בברייתא לאל. שבאופן זה, כיוון שדרך העולם לחפור, כך, אז כולם מודים שפטור. מביאה הגמרא ברייתא מבאר דין החופר בורות ברשות הרבים לצורך הרבים. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא חפר ופתח בור ברשות הרבים, ומסר אותו לרבים, לצורך שתיית בהמתה ממי גשמים המתכנסים בו, והמסירה היא בכך שאומר לבני עירו, כלומר לרובם או לטובי העיר הממונים על צורכי הרבים, שנותן הבור לצורכם, פטור מנזקי הבור שכיוון שמסרו לרבים אחריות הנזקים עליהם. אמנם אם חפר ופתח בור ברשות הרבים ולא מסר אותו לרבים, חייב בנזקי הבור. וכוונת הברייתא לומר שאף אם הניח לרבים להשתמש בבור כל שלא מסרו להם לגמרי, חייב בנזקי הבור. מוסיפה הברייתא, וכן היה מנהגו של נחוניה חופר בורות שיחין ומערות, כך היה שמו על שם מעשיו. ולכמן הוא נקרא בקיצור נחוניה חופר שיחין. והרשש מאיר שבמסכת שקלים נשנה נחוניה בין הממונים שבמקדש, היה ממונה לחפירת בורות לצורך הרבים. כאן משמע שעשה זאת מעצמו ולא מכספי הלשכה. אז הרשש מסביר שהיו שני נחוניה. אם כן, כך היה מנהגו של נחוניה חופר בורות שיחין ומערות, שהיה חופר בורות בדרך לירושלים ופותח אותם שיתמלו במי גשמים ומוסר אותם לרבים לצורך שתיית עולי רגלים. וכששמעו חכמים בדבר הזה אמרו, קיים זה נחוניה הלכה זו שחפר ומסר לרבים, פטור. תמאה הגמרא, וכי רק הלכה זו קיים ותו לא, ולא עוד? מיישבת הגמרא, אלא ככה אם הכך תאמר, קיים זה אף הלכה זו, גם את ההלכה הזו. כהמשך למנהגו של נחוניה מביאה הגמרא מעשה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה גם במסכת שקלים דף ח עמוד ב' ובמסכת יבמות דף קכ"א עמוד ב'. מעשה בביתו של נחוניה חופר שיחין שנפלה לבור גדול מלא מים. באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא שיבקש עליה רחמים. בשעה ראשונה לנפילתה לבור אמר להם שלום לה וסופה שתעלה בחיים. אומר רשי שרבי חנינא בן דוסא היה יודע שבוודאות תינצל ממיתה כמבואר להלן, ולכן בשעה ראשונה ושנייה שעדיין יכולה לחיות במים בזמן הזה, אמר להם אף שעדיין לא עלתה, בכל זאת שלום לה וסופה לעלות. וכן כשעברה שעה שנייה לנפילתה, אמר להם שלום לה. בשעה שלישית לנפילתה, אמר להם ודאי כבר עלתה מהבור. שזמן כזה אין אדם יכול לחיות במים, וכיוון שהיה בטוח שתינצל, אמר שוודאי כבר עלתה. ובמסכת יבמות הובא המעשה הזה בהמשך למה ששנו שם, שנופל המים שיש להם סוף, שאפשר לראות כל סביבות הבור ואין אפשרות שיעלה מצד אחר במקום שלא ייראו, אם שעו שיעור כדי שתייצא נפשו וראו שלא עלה, יש להחזיקו כמת ולהתיר את אשתו. וכותב המאירי שיש להוכיח מהמעשה הזה ששיעור כדי שתייצא נפשו זה 3 שעות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואכן כך היה, וכשפגשוע, אחרי שהיא ניצלה, אמרו לה מי יאלך מהבור, אמרה להם זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו והעלה אותי מהבור. הזקן היה אברהם אבינו והניג את תהילו של יצחק, האל שנזדמן לאברהם בעת עקדת יצחק לשוחתו תמורת בנו. והפני יהושע מבאר שהרמז בזה הוא שכבר נגזרה עליה מיטה בשמיים, אלא שתפילתו של רב חנינא בן דוסא הועילה לה. אבל כיוון שכבר נגזרה גזרה אי אפשר לבטלה עד שיינתן תמורתה, וזה היה הרמז בעיל שיקריבו אברהם בתמורת יצחק. כך גם כאן נמצאה לה תמורה ולכן ניצלה. אמרו לו לרב חנינא בן דוסא, וכי נביא אתה? מניין ידעת שהיא לא תמות? והפני יהושע מבאר על פי פירושו שלכן לא שאלו מיד כשאמר להם שכבר עלתה, משום שרק אחר ששמעו ממנה שכבר נגזרה עליה גזרה של מיטה, אלא שעל ידי תפילת רב חנינא פדאוע בתמורתה, שאלו את רב חנינא מניין היה בטוח כל כך בתפילתו להצילה מגזרה שכבר נגזרה. אמר להם רבי חנינא, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. ונקט רב חנינא את לשון הפסוק בעמוס פרק ז' פסוק י' ד', לא נביא אנוכי ולא בן נביא, אלא כך אמרתי, לא ייתכן שדבר שאותו צדיק מצטער בו ייקשל בו זרו. וכיוון שאבי הנחוניה היה מצטער ותורח לחפור בורות שיחין ומערות של מים לצורך עולי רגלים, לא ייתכן שתמות ביתו מנפילה לבור מים. ולמרות שבהמשך נלמד שמת בנו בצמא, והרי הוא נצטער בדבר זה לספק מים לשתיית עולי רגלים שלו יהיו צמאים, מכל מקום באותו דבר עצמו שנצטער והיינו הבור שחפר, היה בטוח שלא תבוא תקלה על ידו לזרו. ככה תוספות, בדיבור המתחיל דבר שנצטער בו. את המשך הדברים נלמד בסיעת הדשמאיה בשיעורנו מחר. החי וראה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי בדף ממתת ממסכת בבקם, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין בשור שנגח שפחה ויצאו ילדיה? שאלה שנייה, מכת האישה, מה הם דיני תשלום הנזק? שאלה שלישית, מתי דמי האישה יקרים יותר, קודם הלידה או לאחריה? שאלה רביעית, תיקה את הגיורת לאחר מיטת בעלה גר, מה הדין ומדוע? שאלה חמישית, משכונה נמצא ביד גר שמת, האם אחר יכול לזכות בו? השאלה השישית, משכון של גר ביד ישראל ומת הגר, למסקנה, מתי זוכה ישראל בכל המשכון, ומתי זוכה רק כנגד חובו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמאי הגדולה, את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, י' ג' בתמוס תפשין עין וף, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמאי הגדולה, הדף ממתת ממסכת בבקמה, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי י' ד' בתמוס תפשין עין וף, ונלמד את הדף החמישים, דף נון, ממסכת בבקמה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. בורא עולם ישפיע עלינו שפע, ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדמיתיו. ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.